למהלך הידיעות בישראל, פסקה דלת באמצע הפסקה, שתי שורות לפני סוף העמוד, איפה שכתוב וחמה כואבת. יש בעיה? מה? וחמה כואבת ונמוגה היא כעת הידיעה הלאומית הישראלית. זה תיאור עמוד כופחת, זה תיאור של מצב ישראל בגלות, כשבמקום הידיעה האלוהית והידיעה הלאומית בכל תוקפן התגלתה ידיעה שלישית, שהיא מין תמצית תרדמתית של שתי הידיעות הקודמות. איך קוראים הידיעה השלישית? הידיעה הדתית. כלומר, התורה, במקום להיות התוכן הרוחני של האומה הישראלית, הפכה להיות, בשל הנסיבות הפוליטיות, לתוכן של קהילה דתית, לא לתוכן של אידאה לאומית. אבל תודה, הרב כבר העיר לנו שבעצם כל מה שיש בדת היהודית הוא בעצם גניזה נסתרת של האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. כלומר, כפי שלמדנו פעם שעברה, מוסדות הקהילה למשל הם שארית מצומקת של מוסדות החברה המקראית. כפי שלמדנו, יש ארבעה מוסדות בחברה המקראית: המלך, השופט, הכהן והנביא, וארבעת המוסדות האלה ממשיכים בצורה זוחלת בתוך הקהילה היהודית. במקום השופט יש הבית דין, במקום המלך יש ראשי הקהל, במקום הכהן יש חזן, ובמקום הנביא יש דרשן. אבל זה מה ש... אבל זה גרעינים, גרעיני גרעינים, נבטים מיובשים ומצומקים של מציאות שפעם הייתה חיה. למה ממשיכים להחיות את זה? אם זה היה רק זיכרון של העבר, זה לא היה שווה שום דבר. אבל מכיוון שזה מכין את העתיד הגדול, אז זה כדאי. כמו שלמדנו לגבי תרומות ומעשרות. היום אנחנו מפרישים תרומות ומעשרות. תודה רבה. היום אנחנו מפרישים תרומות ומעשרות בצורה סמלית, כמעשה דתי בעצם. לוקחים מזה כמות קטנה, אומרים כמה מילים של כישוף וזורקים את זה לפח. כן? אבל הדבר הזה הוא זכר לעבר גדול, שפעם היו מפרישים יותר מ-20% מן היבול, וזאת אומרת שהיה חלק מן המחזור הכלכלי. כן, כלכלנים בימי בית ראשון היו מתחשבים בעובדה שיש תרומות ומעשרות בחישובים הכלכליים, וזה היה חלק ממערך חברתי שלם של מפגש בין אנשי הקודש, הכהנים והלוויים, לבין האנשים עובדי האדמה העסוקים בעמלם. ומתוך כך הייתה, היה גיבוש חברתי חשוב ביותר. כלומר, כל זה היה חלק מן החיים. היום זה הפך להיות איזה משהו שעושים במטבח עם הסקיות שבאות מן השוק. אבל למה ממשיכים לעשות את זה? כי זה עתיד לחיות. אבל כאן התיאור הוא של המצב בגלות, עמוד כופרת. וכמה כואבת, אז בינתיים כדי לשם, זה קופסאות שימורים. מה?
לא ביטל לו שום מעשה, שום מצווה, שום
ציבור, בגלל ש... ביטלנו, יש הרבה פעמים שאנחנו לא עושים, אנחנו לא נותנים כל המעשה ראשון. עושים טריק, כן? ממון שלא טובים. יש 10%, אומר, הרי אותו אחד ממאה שבידי ועוד 9 חלקים כמו בצד הצפוני או העליון או התחתון או הדרומי של הפירות האלה שאני מעשר, הרי הוא מעשר ראשון, ואני נותן אותו? לא, לא נותן אותו, נכון? זה טריקי. וגם כמה זה תרומה גדולה? יותר מאחד שבמאה שבידי, זאת אומרת שפצ'יק. מה שאין כן, בימים שהיו נותנים את זה לכהן, היו נותנים אחד מ-40 או מ-60 או מ-50, נכון? מידה טובה 1 מ-40, בינונית 50, רעה 60. וכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, שכל רוממותה ואורה, תפארתה וגבורתה, מתגלים רק בהופעתה המלאה של האידאה האלוהית בקרבה בכל שכלוליה. והנה, היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית בזויה ונמאסה, מאפס נשמת חיים, אוויר לנשימה ומזון לקיומה והמשכת חייה. כלומר, כבר אין חיים לאומיים במובן האמיתי של המילה. יש אוטונומיה יהודית, יש כל מיני דברים כאלה, אבל אין חיים לאומיים. חדלו היחידים הפזורים לחיות חייהם והחיים הלאומיים, עם כל הרגשותיהם האמיצות והאדירות, מלאות ההוד, העוז והגאון, נשכחו כמת מלב. ורק תמציתן של ההרגשות האלה, הנוטה לצד המוסר והתרוממות הרוח וסידור חיי החברה, היא שנקלטה. כלומר, כל מה שנשאר מן הרגש הלאומי היהודי, נשאר, זה רק מה שיכל להיקלט בתור הוראה מוסרית. למשל, כל ישראל עריבים זה לזה. ולכן, אתה עוזר ליהודי. כן, בא יהודי לקהילה, שואלים אותו, יש לך איפה לאכול, איפה לישון, יש לך צרות, בוא נעזור לך. כן? יש אחווה יהודית. למה זה ממשיך? זה המשך של הזהות הלאומית בעצם. אבל זה מופיע בעולמנו כערך מוסרי. כן, של מוסריות פרטית. לפני כן זה היה מוסריות קולקטיבית. וזה דבר שכבר איננו קיים בעולם שבו היהדות מופיעה כדת. ולא כזהות לאומית. על ידי הצד הפנימי הנסתר של האידאה הלאומית, שובלוע בעצם האידאה האלוהית, עם ההורה האלוהית במידה המוקטנת שנשארה במקדש מעט של חיים שיש בהם קיום מצווה ותלמוד תורה. כי כל הדברים האלה, אם תשאל מהו היסוד לכך שאני צריך לעזור ליהודי, אז יגידו לך כי זה כתוב בשולחן ערוך. כלומר, זה השריד של האידאה האלוהית שהייתה מהירה באידאה הלאומית. ודאי שזה גם כתוב בתורה, אבל פעם זה לא היה בגלל שזה כתוב בתורה, אלא בגלל שאנחנו ביחד נמצאים באותו צבא. כלומר, בימי בית ראשון לא היה צורך באסמכתה הדתית כדי לקיים את הרגש הלאומי. הוא היה עובדה, נתונה. רק כשהמציאות מבטלת את האידאה הלאומית בפועל, אז צריך המשך על בדרך המצווה. והמצווה היא מקיימת את זה. כי בימי בית ראשון הייתה אידאה לאומית בפועל בעולם. היה מלך בישראל, היה עצמאות. מה? מה שאין כאן בימי בית שני, שהכל היה דפוק. נקלטו באותה מידה שכוח החיים המועט, הנשאר גם בתוך מאפל הגלות, יוכל לסתן ולקבל השפעתן. בגאון מצד העבר, כן? אנחנו זוכרים שזה בא מעבר גדול, ובניחומים לעתיד בציפייה לישוע. לעת ינחם השם את עמו וגאל את יעקב וישיבו אל נווה. הנושא לא כתוב. כן, אז מה שנקרא נושא רמוז. הנושא הוא הנושא של המשפט הקודם. נקלטו זה הנשוא. וכל המושא הזה באותה מידה שכוח החיים המועט נשאר גם בתור מהפלגות וסתם לקבל שבטה מגאול מצד העבר ונכון מצד העבר. נעבור את זה. בתחביר. בסדר? עכשיו, זאת אומרת שבזמן הגלות הממד ההיסטורי של האמונה היהודית בולט במיוחד. כי מי הוא אלוהי ישראל בזמן הגלות? אתה שואל את היהודים, מי זה אלוהיך? אז הוא אומר, זה מי שהוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה, ועתיד לגאול אותנו באחרית הימים. אם כן, היהודי חי במתח בין עבר לבין עתיד, וההווה שלו הוא המתח ההיסטורי הזה. כלומר, אין הווה ליהודי של הגלות. ההווה כשלעצמו הוא דיכאון. אבל בזמן שבית המקדש קיים וישראל על אדמתם, זה ההפך. ההווה הוא המציאות. והממד ההיסטורי, זכר העבר וציפיית העתיד, זה שולי. נו? זה, אז היום, אנחנו בתקופת מעבר.
בין שני המצבים?
בין שני המצבים. ולכן יש משברים. כן, חז"ל אומרים, אמר רבי יוחנן, וליוצא ולבא אין שלום, זה יוצא מתלמוד לתלמוד. אומר רש"י, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. כן, יוצאים מארץ ישראל לגלות, או מגלות לארץ ישראל, אין שלום. זה מצב לא נעים. כן. ולכן יש משברים בזהות היהודית היום. כן. אנחנו כבר לא יודעים מה אנחנו. אבל יש כבר ניסיון יפה לקבור את הגלות, וזה בכלל לא רע, אז קוראים לזה בית התפוצות. כן? כלומר, אם הצליחו לעשות בית קברות לגלות, זה סימן שהגלות נגמרה. נכון, זה מצב סטטי. כלומר, התגלות של השכינה בעולם. הקדוש ברוך הוא הופך להיות אלוהי העולם. לא רק אלוהי ההיסטוריה. עכשיו, יש אנשים ריקים שאומרים שזאת מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה לוי. כן? כי רבי יהודה לוי כל הזמן מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא אלוהי ההיסטוריה. העניין האלוהי דרך תולדות ישראל, אנחנו צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, ואחרי זה משה, ואחרי זה הנביא, ואחרי זה... כן, הממד ההיסטורי אצל רבי יהודה לוי הוא חזק מאוד בספר הכוזרי. ואילו אצל הרמב״ם, מי זה הקדוש ברוך הוא? אז אומר, המצוי הזה הוא אלוהי עולם השם, והוא מסובב הגלגל בכוח שאין לו סוף. זה ככה הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. אז באים עריקים ואומרים, הרמב״ם הוא לא אוהב את הממד ההיסטורי. הרמב״ם הוא מכיר את אלוהים כמו שהפילוסופים מכירים אותו, בתור נשיא כבוד של העולם. כן? משהו כזה. אבל הם לא הבינו דבר פשוט מאוד. הרמב״ם מדבר על עם ישראל בזמן שבית המקדש קיים, ורבי יהודה לוי מדבר על עם ישראל בזמן הגלות. ולכן אין זה דומה. מה שאין כן, הפילוסופים שמדברים על האלוהים בזמן הגלות, כאילו בית המקדש קיים. אפשר לומר, כן. הרמב״ם לא מדבר על סגולת ישראל, כי אצלו זה מובן מאליו. כלומר, בשביל מי נכתב ספר הכוזרי? בשביל גוי. נכון? עם מי מדברים שם? באופן תחבירי, נאמר. עם מי מדברים שם? עם גוי. ספר מורה נבוכים, בשביל יהודים, נכון? אז כשאתה מדבר עם הגוי, מה הוא פוגש תחילה? את סגולת ישראל. כלומר, הוא נכנס... על הסף הוא פוגש סגולת ישראל. הוא עובר את זה, נכנס לתוך היהדות. בתוך היהדות, על מה מדברים? על מורה דיווחים. נכון? זאת אומרת, מורה דיווחים זה ספר פנימי. אני זוכר, פעם שאלו את הרב ציודה, כשהוא כבר היה חולה מאוד ובקושי יכל לדבר. שאלו אותו, מדוע מורה דיווחים אינו מדבר על סגולת ישראל? אז הוא אמר, ישראל והורייתא אחד הוא. כן? זה הצד של... המורה דיווחים זה ספר של תורה. סגולת ישראל כבר מובנת מאליה. אז עכשיו בוא נדבר על תורה. מה שאין כן, ספר הכוזרי, זה בשביל גויים.
כך שם הייתה כל כך התנגדות.
לא, מתוך אי הבנה כמובן. טוב. רק טהורי נשמה, עמוד קופתת, כן? רק טהורי נשמה משערים את עומק המחאוב והיגון הזה. הצער העולמי המקיף והכולל והחודר בפרטי פרטי החיים האומללים המלאים חמת השם של פירוד הדבקים והקטנת המאורות. כל אלה שקמים לחצות, לתיקון חצות. היה פעם איזה יהודי אחד שרצה לראות איך הרב קוק אומר תיקון חצות. אז הוא נכנס לחדר שלו בישיבה הישנה והתחבא מתחת לספה שהייתה שם. משהו כזה, כן. נכנס מתחת לספה וחיכה, כן? כמה שעות, כן? שהרב קוק ייכנס וזה. וכשהגיע חצות הלילה, אז הרב קוק קם והתחיל להגיד תיקון חצות, בבכי ובצעקות רבות. וזה היה כל כך מבהיל שאותו אחד שישב מתחת לספה ברח משם. כלומר, זה מראה שיש אנשים, יש אנשים שקוראים תיקון חצות, כי זה כתוב בסידור, אז הם אומרים את זה, כן? אבל בזה כנראה צדקו יותר האשכנזים שהם אומרים שתיקון חצות זה לא לכל אחד, זה יחידי סגולה. זה לספרדים בזמן האחרון התפשטה האופנה שכל אחד אומר תיקון חצות.
הוא שם חד קודשה.
כן, כל הדברים האלה. זה מאבד כל המשמעות של הדברים האלה. כן, זה מה שאומר הרב קוק. אגב, בשולחן ערוך כתוב דבר כזה, מעניין. ראוי לכל תלמיד חכם להיות מצר על חורבן בית המקדש. ומי שלא תמיד חכם? זה לא... לא, אבל למה השולחן ערוך אומר שרק תמיד חכם? נכון. ראוי לכל תמיד חכם להיות מצר.
כל ימות השנה, כל ימות השנה. מי שלא תמיד חכם.
תשע באב זה לכולם, בסדר. תשע באב זה לכולם. אבל כנראה שמי שלא תמיד חכם, הוא לא מבין מה זה חורבן בית המקדש. זה מה שאומר כאן הרב. כדי להבין מה שזה עושה, אתה צריך להיות חכם. להבין מהו סוד העולם שקשור במקדש הזה. לא, זה כתוב באור החיים ב... בסימן א'.
יש לו סיפור שהם היו במסע התשובה. כן. זיכרון, כשהרב קם לתיקון בבוקר, כשהם היו בזיכרון יעקב,
כן.
אז הוא סיפר לרב, הוא ראה את העיקרים יוצאים שם מהשדה לפנות בוקר. כשהרב חרב קם, הוא אמר לו שהקדימו אותם כבר לעשות תיקון חצות.
הרי אתם מדבר על הספר, האיש נגד הזרב אולי. הכל שם זה, זה המצאות. יש אגב הערות של הרב ציודה על הספר הזה. שמה בערך שני שליש מהערות זה שקר גז. כן. הוא כותב על פלוני שהיה לו זקן שחור, אז הרב ציודה כותב חום. אמנם היה פעם, אני אגיד שזה הרב, אביו, לא, רבו של הרב חרל"פ, הרב מיכל צבי שפירא, שהיה צריך לעבור דירה, כי כשהוא הגיע לירושלים, הוא התיישב באיזה בית, שממנו הוא יכל לראות את כיפת הסלע. אז מהר מאוד הוא עבר מקום, כי הוא היה בדיכאון כל הזמן, היה בוכה כל היום.
כדי לראות כמה מטרים יותר נמוך?
מה?
כדי לראות כמה מטרים יותר נמוך?
מה? וזה, הוא עבר דירה. הוא כדי עבר לא לראות. דירה,
לא, כדי לראות את המטרים היותר נמוכים, מאשר כן. תקיפת הסלע, לראות את הבסיס.
לא, לא, זה לא הסלע. פשוט הוא עבר למקום אחר בירושלים, הוא, כבר, הוא לא יכל להם.
לא,
הדרת? הדרת זה היה? יכול להיות, זה הדרת. לא יודע. ולכן אני ראית שהססתי. אמנם, האידאה האלוהית, מעין לה מקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית, אחרי גלות העם והחורבן וחורבן המקדש, התנסעה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד אל מרומי שאיפת הצדק המוסרית, המדע העיוני והשכל הנקי, החוכמה הנאצלת והמופשטת, ומשם תשלח קווי אורה מעטים וכו'. קודם כל נתחיל עם זה. נתחיל עוד פעם בהשוואה בין שני נביאים. הזכרתי את זה, אבל זה קשור לעניין. ישעיהו הנביא אומר שהוא רואה את אלוהים במקדש בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעל לו וכו'. כלומר, ישעיהו רואה את ריבונו של עולם בתוך בית המקדש. אומרים הריקים, הוא אנתרופומורפיסט. כן? הוא מגשים, כן? טוב, אפשר להבין, הוא היה בתקופה קדומה, ישעיהו. אז עוד לא הגיעו למושגים מופשטים אבסטרקטיים. ירמיהו כבר חי איזה 100 שנה יותר מאוחר, כבר הדעות של בני אדם הספיקו להיות מזוקפות יותר, ולכן הוא כבר לא אומר שאלוהים במקדש. הוא אומר, השם ממרום ישאג, ועליון ייתן קולו. מה אתם רואים? הוא אדם, אולי קיבל את השפעה מהיוונים, אי אפשר לדעת, משהו כזה, הוא יותר מופשט. הבעיה שיש סוף הפסוק. השם ממרום ישאג, ועליון ייתן קולו. שאוג ישאג על נביאו. מה זה נביאו?
בית המקדש.
בית המקדש, כלומר, הוא שואג, הוא בוכה, כי גירשו אותו מהבית. אז גם הוא אנתרופומורפיסט. כן. זאת אומרת, בגלל החורבן, כבר אין השכינה שורה במקדש. כבר אין האידאה האלוהית ממלאת את הכלי של האידאה הלאומית, מכיוון שאין אידאה לאומית. אז מה נשאר? אלוהות מופשטת, שכל באי עולם יכולים ללמוד ממנה. אז יש פילוסופיה, יש דתות, יש מוסר יהודי אוניברסלי שכל האומות לומדות ממנו. כלומר, המגע התרבותי בין ישראל לעמים איננו סימן להתקדמות. אדרבה, זה סימן לכך שמשהו עבד בנו, ולכן נעשינו שווים לאומות העולם, עד כדי כך שהם יכולים ללמוד מאיתנו. לא? לפני כן הקדוש ברוך הוא היה אלוהי ישראל. אתה רוצה להכיר אותו? תהיה יהודי, אז תכיר אותו. שיבואו, יפה. שיבואו. אבל בזמן חורבן הבית זה להפך. היהודים מפוזרים בעולם כולו והם מביאים לאומות. כן? כלומר, אז אומרים באלכסנדריה ליהודים, או זה מעניין, התורה של משה רבכם. זה דומה קצת לסולון. אולי תלמדו גם אותנו מהחידושים שלכם. מה? לא, זה ההפך. כי זה, רש"י מביא את הפסוק הזה, ואז זה יפוך כל העמים שפה ברורה, הוא מביא את זה כפירוש לפסוק שמה ישראל. השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד שיבואו כל האומות. זאת אומרת... כן, יאמינו שמי הוא אלוהי העולם. אלוהי ישראל הוא אלוהי העולם. ואילו בזמן הזה זה קורה ההפך. אומרים ליהודים, אתם יודעים, אלוהי ישראל, זה אלוהי עולם, הוא גם אלוהי ישראל. בעוד שההפך הוא האמת. כמו השאלה אם אנחנו עושים השוויה כלפי מטה, או השוויה כלפי מעלה. ולכן, והיה באחרית הימים, אומרים ישעיהו ומיכה, כן? נכון, יהר בית השם. בראש הערים ונישא מגבעות, ונערו אליו כל העמים, ואמרו, בואו ונעלה אל הר בית השם, אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב. כלומר, הדרישה היא פה לעלייה לדרגת ישראל, ולא להשפלת ישראל לדרגת העמים.
זאת אומרת שהדעה הרווחת שזה טוב שאנחנו מבצעים בתוך האומות ואנחנו נהיים להם, זה בכלל שטות.
זה טוב כהכנה. זאת אומרת, זה כמו לזרוע זרעים באדמה. אחר כך צריך לקצור. אבל לעשות אידיאליזציה למצב הזה, זה כמו לזרוע ולא לקצור. זה מה שאומר כאן. אמנם, האידאה, אנחנו חוזרים עכשיו לקטע. אמנם, האידאה האלוהית מאין לה מקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית. אחרי גלות העם וחורבן המקדש, אז מה היא עשה? התנסעה, היא עלתה גבוה. במשך זמן הגלות, מעל לגבול כל גוי מיוחד. לאן? אז מה נשאר מזה? אל מרומי שאיפת הצדק המוסרית. זה לומדים מעם ישראל. שאיפת הצדק המוסרית. מה עוד? המדע העיוני והשכל הנקי. החוכמה הנאצלת והמופשטת. ואז זה הופך להיות נחלת העולם כולו. זה בדיוק מה שרצו היוונים כשהם תרגמו את התורה ליוונית. הם אמרו, זה חשוב מאוד התורה הזאת, ממש מוצא חן בעינינו, חייבים שזה יהיה גם כן בספרייה של אלכסנדריה. וזה מסביר את הגרסה של על הניסים. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, מה המשך? לא, זה הנוסח החדש. אבל הנוסח המקורי,
מתורתך.
לשכחם מתורתך. כלומר, לשמור את התורה ולמחוק את שם ישראל מאותה התורה.
מי חיבר על הניסים?
הגאונים. לא יודע. לא יודע. יכול להיות כי זה לא חובה. זה רק מנהג שנהגו בהגאונים. יכול שהרמב"ם לא... לא יודע. היום צריך לבדוק אם זה נכון מה שאמרת. כי היום אמרת לי משהו משם רבי אברהם בן עזרא. שזה לא משהו. עכשיו כן, מגיע לחוכמה הנאצלת המופשטת, ומשם תשלח קרני אורה מעטים שרובם האיכותי חודר בעולי יעקב על ידי אור שרידי קדומים. כלומר, מי עוסק במוסר היותר עליון, בחוכמה היותר נישאה? בסופו של דבר היהודים, כן? על ידי פליטת מורשת התורה ושיורי השפעת הנבואה ורוח הקודש, ואורות פזורים תפיץ פה ושם בין השרידים יחידים דורשי אלוהים מיראי את האמת והצדק שבכל עם ולשון. בדרכה זו עשתה את החיזיון של התעודה הישראלית שניצחה את כל מנצחיה ביסודה העיקרי. סוף סוף זיקחה מיליוני לבבות להפיח רוח חדשה בגויים וממלכות, הפיגה הרבה את רשעת האדם האלימי. לא רע, הנה יש פה דברים טובים. מיליוני אנשים היום קוראים בתנך ומושפעים מזה איך שיר, כן? עבודה זרה קצת נסוגה, כן? יותר טוב. אבל לא זאת המרגיעה. ההשפעה הקלושה של אמרת המוסר החלשה והנענקה, באין לה מעמד מרומם רשמי בחיי עם וממשלה של הופעת השפעתה של האידאה הלאומית שלה, בכל רוממותה וסיגובה, במה נחשבת היא. כן? מה זה עוזר לדבר על מוסר, כשהפוליטיקה איננה בנויה על היסוד הזה. הצללים הגסים המביאים רשעה וטומאה מתלווים הם עם אורותיה המפוזרים של האידאה האלוהית בהיותה משוטטת בלאומים, והקרע שבינה ובין האידאה הלאומית שהוא גורם כל המאומה והערבוביה בעולם החברתי והמדיני. אי אפשר שיתאחה כי אם במקום האחדות הטבעית שלהן בישראל בתחייתו השלמה והגמורה בארצו בשוב ממלכת שדי לאיתנה.